טוב, פעם בגין אמר שלא שואלים ג'לטלמן מה הוא עשה בלילה, אני גם אומר לא שואלים ליידי מה היא עשתה בלילה, אבל איתי גלון הוא לא ליידי ולא ג'לטלמן, אז מה עשית היום בלילה?
פיטרלתי.
איפה?
פיטרלתי, המצאת המילה עכשיו.
לא, פטרול. באזור הפולה, במחנה הצופי.
חשבתי שתרים לי עכשיו, שתגיד, אני פיטרלתי ביער ציפורי, כי הילדים שלי מתחילים...
לא, יער הסוללים.
יער הסוללים?
יער הסוללים, אנחנו עוד לא...
מה, גבעתיים זה הסוללים?
גבעתיים ורמת השרון וכל זה יער הסוללים.
טוב, אז זה היה בשביל להרים לעצמי, שעכשיו אני בישלתי...
אבל אתה עשית, עזוב, אני מעניין, נתנו לי זה ופיטרלתי, אתה נתת עבודה.
אני לא רוצה לדבר על זה שנתתי עבודה, אני הייתי 4 ימים אורם ושל, אנחנו כבר עושים את זה 10 שנים, והשנה סיימנו, כי עומר ויותם, הבנים שלנו כבר סיימו את הצופים, ורוני השנה סיימה את הצופים, אבל אחד הדברים המדהימים שזה מתקשר אחר כך למה שנדבר עם אלעד מלכה, חלק ממה שנדבר עליו, וקשור גם למה שדיברנו נדמה לי בתוכנית הקודמת שדיברנו על חינוך, הקודמת קודמת, שדיברנו עם נתי ושירי, על איך אפשר לעשות פה את החינוך אחרת. אז באירוע המסכם ישבו 950 חניכים, 950 חניכים, במקום בלי הצללה, ביער הזורע, רק הצללה קלה של עצים, היה שם וחד שמש ווחד חום, 70 מעלות, כולם לבושים במדים של הצופים, שזה לא בדיוק בגדי קיץ, ובמשך 2.5 שעות צופים בטקס הפרידה של השמיניות, שהבת שלי הייתה אחת מהשמיניות האלה, 60 שמיניות, השכבה שסיימה את ה... שכבת מחץ שסיימה את הצופים שלה, וככה אחד אחד עולה ומחבקים אותו, והוא מוריש את הבגדים שלו למישהו הכי חפץ בעיקרו בשבט, את העניבה ואת הזה. ואז ליאור מראה לי אחרי שעה, ואז התחלתי לשים לב לזה, אמרתי, תשים לב, אף אחד פה לא במסכים, לא צועקים על אף אחד, יש שם ילדים בכיתה ד'. זאת אומרת, זה לא כולם בוגרים, יושבים בשמש הקופחת, כולם העיניים שלהם נוצצות לתוך הטקס הזה, ולא צריך לצוק עליהם, לא צריך לריב איתם, אף אחד לא מרעיש, אף אחד לא במסכים, כולם בתוך האירוע המטורף הזה, וזה מזכיר לי משהו שאמרתי פעם ליואב פרידן, הוא היה מנהל של הבן שלי, הוא הזמין אותי כי הבן שלי לא מגיע בזמן. יותם לא היה מגיע בזמן. אמרתי לו, תגיד, אתה מזמין אותי 7:45 להעיר לי שלבן שלי יש 50 מחורים? מה זה מעניין אותי בכלל? תדאג שהוא לא יהיה אחר. אני נותן לך את הבן שלי להיות אחראי עליו חצי יום, תדאג שהוא לא יהיה אחר. הוא לא מאחר לצופים אף פעם. הוא בא שעה לפני הזמן, ב4 בבוקר, ב5 בבוקר, ב3 בלילה, ב2 בלילה, כשהם יוצאים למחנות. הוא מגיע בזמן, הוא אף פעם לא מאחר, הוא תמיד מגיע לפני הזמן. תשאל את עצמך למה הוא מאחר אליך. ותכף נדבר על זה עם אלעד מלכה, איך צריך לשנות גם את מערכת החינוך, אבל זה באמת היה מחזה מדהים, איך הבעיה היא לא בתלמידים, ולא בנוער, ולא בצעירים, ובעיניי גם לא במורים, היא בעיה של המערכת הזאת שמלמדת 40 אנשים בכיתה כמו במאה ה-19. טוב, יאללה, מתחילים. טוב, מה מצב? אני מקווה שכולם קיבלו את המזוודות שלכם, כולכם חזרתם לארץ.
כולם לא קיבלו את המזוודות.
כל הפאנל פה חזר, כל הפרלמנט שלנו, איתי חזר מברלין.
בלי מזוודה.
בלי מזוודה, אתה רואה? תפלק.
השם ייקום דמה.
השם ייקום דמה, עוד לא חזרה, ואמנואל חזרה מפריז.
עם מזוודה?
עם מזוודה.
עם מזוודה, כי היא יודעת להסתדר, אתה מבין?
ברור, נו, זה...
ז'ונגלר עם שני ילדים, נסע לבד, וחזרה כמו מלכה, נסע עם מזוודה, חזרה עם מזוודה.
כל הכבוד.
היה כיף.
וגם הגיע מהשדה עם רכבת, אתה רואה, אני רואה, מכיר את כל הפרטים, כי אני...
איך אתה יודע את זה?
אני רחלן. אני רחלן.
אני יודעת איך אתה יודע את זה עכשיו.
ורוני, אז עכשיו את מבינה מה אנחנו עושים ביחד. ורוני...
רוני, מאיפה חזר?
שמרה פה עליי, היא לא נסעה לשום מקום, היא הייתה פה איתי, והחזיקה פה את המצודה. טוב, תכף נדבר...
חסרה לנו סיוון עדיין.
סיוון עדיין נודדת, בכל חודש אוגוסט היא נודדת בין קיבוץ חפציבה, לקיבוץ עין גדי, לקיבוץ יוטבתה. ביוטבתה זה אחותה, בעין גדי זה אמא שלה, בחפצי בזה ההורים של אורי משגב, הבן זוג שלה, וככה הם מבלים להם את הקיץ בשלושת היום... הקיבוצים, כמו שבגין אמר, המיליונרים הקיבוצים והבריכות. אבל רגע, יש לנו את אבי גרייניק בשלב השני של התוכנית, הוא אומר, מזמן לא דיברתי, אמרתי לו בוא, או שאני אמרתי לו בוא, כבר לא זוכר מי הציע למי לבוא, ואז אמרנו על מה נדבר, הוא אומר, אני נדבר על הכל, על הפוליטיקה המטומטמת, על הבחירות המטומטמות, על הקיץ, על מה שאתה רוצה, נזרום, ואולי אני אנגן, נראה אם יבוא לי, ועכשיו אנחנו נדבר עם אלעד מלכה, שהוא היה חבר מועצה מאוד מאוד צעיר בירושלים, בתנועת התעוררות, הוא איש חינוך, הוא מתעסק בחינוך, היום הוא מתעסק ב...
התעוררות זה אופר ברקוביץ'?
נכון. התעוררות זה הרכב כן, כן. של ימין ושמאל מכיר, ודתיים מכיר, מכיר. וחילונים ש... שניסו לשנות את ירושלים, והצליחו לא מעט במשך הרבה שנים. והיום הוא יושב ראש האינטרס שלנו, שזה דומה ללובי 99, עירכנו פה את מרב דוד לפני, זה פרק אחד או שניים, זה לובי ציבורי, שממומן על ידי הציבור ודואג לאינטרסים של הציבור וינסה להשפיע מבחוץ על, על הפוליטיקה. הוא גם חבר ליכוד, אולי הוא ירוץ בליכוד, אבל אנחנו רוצים לדבר איתו היום על משהו שבעינינו הוא הכי מעניין, לא בכותרות, זה על ה-20%, זה על ה-30%. אנחנו רוצים לדבר על יוקר המחיה שנהפך מזמן לשוד המחיה. זה לא דבר חדש שקרה בשנה האחרונה, על זה הייתה מחאת הקוטג' שהייתה לפני מחאת הקיץ ב-2011, וכמעט עד היום אנחנו באותו מצב, כל ישראלי שמטייל בחול, כל סופרמרקט שהוא נכנס, הוא קונה עגלת סופר והוא רואה את ההבדל. עכשיו, ביבי לא עשה עם זה שום דבר 12 שנה, בנט לא התחיל לעשות עם זה שום דבר באמת בשנה שהוא היה. אני רוצה שתסביר לנו, בהסבר שהוא לא זה השם, הוא השם, כי כולם אשמים, הם לא טיפלו בזה. איך יכול להיות שבמדינת ישראל המחירים כל כך גבוהים של אותם מוצרי צריכה בדיוק?
תראה, יש בדיחה על כלכלנים, שאחד רואה שטר של 20 שקלים על הרצפה, אומר לחבר שלו, תראה, שטר של 20 שקל. אומר לה שהכלכלן השני, לא יכול להיות, אם זה היה שמישהו כבר היה מרים. למה אני אומר את זה? כי כלכלנים חושבים בצורה הזאת, אם המחיר בחוץ לארץ יותר נמוך, למה בארץ הוא יותר יקר? אם אפשר להביא את המחיר לפה, אז בוא נביא אותו. אם אי אפשר, משהו יתקלקל בדרך. וזאת כל התורה על רגל אחת. כשאתה מסתובב, היית בברלין, היית בפריז.
אתה אומר לאיתי ולאימנוי.
כן, לאיתי ולאימנוי, הייתם בברלין, הייתם בפריז, ראיתם שם את רמת המחירים. מה מונע מהמלפפון, מהחלב, מהביצים, מהבשר, שזולים שמה, להיות זולים גם פה? זאת השאלה המרכזית.
אבל רק נאמר, כדי להיות הוגנים על ההתחלה, שגם שם המחירים עלו. פשוט כנראה שנקודת הפתיחה היא אחרת לגמרי, ולכן יש עדיין הבדל מאוד גדול.
אז אני באמת רוצה לבוא ולומר, מה שנקרא האינפלציה הנוכחית, עליית המחירים הנוכחים.
או מלחמת אוקראינה, או התבואה.
אני שם את כל זה רגע בצד, זה התייקרות של 4% בשנה, זה קשה, זה לא נעים, זה לא לב הסיפור. כבר לפני כן, ישראל יקרה במוצרי מזון ב-37% ביחס ל-OECD. זה הנקודה בעיניי. בואו נתחיל משם.
כשאתה אומר את זה, אתה גם לוקח בחשבון את היחס בין פרנסה של אנשים, זאת אומרת, כמה הם מכניסים בחודש, לעומת כמה הם יכולים להוציא.
זה מה שמכונה יקרה יותר ריאלית, כלומר, אנחנו בודקים את זה ביחס להכנסה הממוצעת של נפש בפריז או בגרמניה, או איפה שזה לא יהיה ביחס לישראל, זה נבדק ביחס לזה, וכן, אנחנו יותר יקרים ב-37% ביחס לרמת ההכנסה שלנו. פה מתחילה הבעיה. עכשיו, כשאני רואה משהו בחול, שהוא זול והוא לא מגיע לכאן, אני מבין שמשהו מונע את זה. מישהו גם משקיע תשומות בדרך כלל, כדי למנוע את זה.
תשומות זה כסף.
תשומות זה כסף, זה לובי, זה תקשורת, זה מה שתרצה.
מה, מצא רגולציה?
ועוד איך?
ומי זה המישהו הזה?
תלוי במה הנושא.
נגיד משחת מזון. שיניים, לפני שנגיע לחקלאים, אוקיי? כי תמיד אומרים חקלאים צריך לשמור עליהם. משחת שיניים, שאתה מכיר את הפירמה שלה, כי אתה קונה אותה בארץ, אתה מגיע לסופר בחול, היום כבר כולם נוסעים עם טרולי, אז קשה להעביר את זה בטרולי.
2.90.
איך שאתה נוחת, אתה קונה... נכון. זה. למה זה עולה שם יותר זול?
מהסיבה הפשוטה? יש כאן מישהו שהצליח לייצר, בדרך כלל זה דיפלומט, שסטוביץ', יבואנים שכאלו.
שזה מה שמרב דוד אמרה, שני היבואנים ששולטים על המונופול.
הם שולטים הרבה מאוד בדברים האלה. הם הצליחו לייצר לעצמם הסכם בלעדיות על לייבא את זה לישראל, משרד הבריאות דורש מכל מי שרוצה להתחרות בהם, להביא מסמכים מקוריים של היצרן, היצרן לא עושה את זה, הרי מה הרעיון? כל גייט לצורך העניין אומרת לאותו יבואן.
איך זה קורה בצרפת למשל?
תכף ניגע בדיוק בזה, אבל מה אומרת כל גייט? תקשיב, תהיה את המונופול על כל גייט בישראל, תייקר את המחירים, ואתה ואני נחתוך ברווח.
וואלה.
מגיע מישהו, אומר לכל גייט, תביאו גם אני אייבא, אומרים לו, מה פתאום? יש לנו בלעדי מישהו. עכשיו, מה קורה במקומות אחרים בעולם? לצורך העניין, הרבה פעמים יש כל מיני סוחרי משנה. ואם אני יכול להביא כל גייט מסוחר משנה, אז אני משחק אותה ומוכר את זה במחיר נמוך
יותר. ואז אתה אומר, המשרד בצרפת לא דורש להביא את המסמכים המקוריים.
יפה מאוד. ואז בא עכשיו, אנחנו עוד חודשיים נכנסת בישראל לתוקף רפורמת היבוא בתמרוקים. מה היא אומרת? אם אתה מסוגל להביא מסמכים שמראים שאתה יכול למכור את הסחורה הזאת באירופה, אתה יכול למכור את זה בישראל.
אוקיי.
ואז גם אם זה לא קולגייט, יש אישור לאיזשהו מפיץ לשווק את זה בבלגיה, תשווה גם פה.
אז אתה לא צריך להביא מסמכים מקוריים, וזה אתה אומר, זה פותח את השסתום
ביבוא המקביל. אבל הרבה דברים זה גם לא יבוא מקביל.
אז אתה אומר שבעוד חודשיים, כאשר הרפורמה הזאת תיכנס לתוקף, אנחנו צפויים לראות הוזלה במחירים, או שיש טריק שעוד לא דיברנו עליו?
אני אגיד לך את הנקודה המרכזית. בטריקים הם אלופים. אנחנו יכולים לעשות את המאמצים כמה שאפשר, לשטח את הדרישות יבוא, שיהיו הכי שקופות, הכי קלות. תמיד יושב מישהו בקצה ומנסה לתפור את זה. אני אתן לך דוגמה נהדרת על זה. אחת, באותו רפורמת היבוא, באו ואמרו, אנחנו משנים את כל התקנים. יש מלא תקנים לישראל, 500 ומשהו תקנים ייחודיים לישראל.
שהם יותר ייחודיים ממדינות כמו ישראל, נגיד צרפת ואנגליה.
הם ייחודיים, הם באים ואומרים, אתה רוצה להיווה לפה עכשיו, נשאר בדוגמה אותי מזגנים, אתה צריך לעמוד ברגולציה מסוימת. באה רפורמת היבוא ואמרה, תקשיבו חברים, לא צריך מכון התקנים הישראלי. אנחנו רוצים מה שיכול, מה שבריא ובטוח לגרמנים, לבלגים, להולנדים, בריא ובטוח לנו. תיעבו על בסיס התקן האירופי. באו שתי חברות המסגנים, תדירן ואלקטרה, ששולטות ב-80% מהשוק בישראל, וטענו שאי אפשר להכיר את זה על מסגנים. למה? כי יש איזשהו קבל נחושת, שבישראל היא מדינה חמה, וצריך להיות יותר רגיש, יותר אטום לחום, סליחה, יותר מבודד חום מאשר באירופה, ולכן חייבים להביא על בסיס תקן מקומי. באה רשות הקבעות, זה אמרה, לא נכון. אני סומכת על התקן האירופי בזה. אגב, כל מי שהיה פעם ספרד, איטליה, בקיץ, לא פחות חם שם מאשר
נכון
בישראל.
נכון מאוד.
לא פחות חם שם מאשר בישראל. אז זה סתם תירוץ. בסופו של דבר, הצליחו שתי החברות האלה להשיג עוד דיון ועוד דיון, והיום מסגנים, למרות שהרבה דברים אחרים מספיק תקן אירופאי, התקן הזה נשאר עדיין תקן ישראלי מקורי.
אבל איך זה קורה? איך הם הצליחו לשכנע? בניגוד ל... איך הם צריכו בעצם לשכנע
במכון התקנים, הדבר? במכון התקנים הישראלי, כמו כל מכון התקנים בעולם, מי שיושב בוועדה המקצועית שקובעת מה בטוח, מה לא בטוח, היו נציגי התעשייה. אז ישבו שם שני נציגים.
הבנתי.
והתווכחו, ושכנעו, והזמינו עוד חוות דעת, ועוד חוות דעת, והרפורמה בתוקף, והם הצליחו למסמס את זה.
אבל כשנציגי הכבאות מגיעים כגוף שאמון על, על העניין הזה, מגיעים ואומרים... דעה סותרת את מה שחברות המסגנים, שיש להם אינטרס מובהק, למה בעצם מקשיבים להם ולא להם?
כי את עכשיו, אותו נציג שיושב במכון התקנים, והוא לא זה ולא, הוא נציג ציבור, הוא לא זה ולא זה. את תקחי את הסיכון, שאת הלכת נגד החברות האלה, ובטעות איזה מסגן אחד יתלקח? את תקחי את הסיכון עלייך?
אני לא לוקח את הסיכון, כי יש את נציגי הכבאות שאומרים.
אז רגע, זה האירוע. אז זה איך, האירוע. איך משנים את התופעה הזאת, שאתה עכשיו הסברת אותה מצוין, שבישראל, שהיא מדינה לא יותר מודרנית מהרבה מדינות אירופאיות, יש מחסומים בירוקרטיים של הממשלות לדורותיהן, או של הפקידות לדורותיה, איך אי אפשר לפרק את זה? כי יושבים שם אנשים שדואגים לאינטרסים של כל התעשיינים האלה, של כל המונופולים האלה, בין אם זה בגלל לוביסטים, תקשורת, שחיה מהפרסומות של תדירן וזה, אז הם לא רוצים לעשות, הם חיים מהפרסום הזה של המסגנים בקיץ, אז הם לא רוצים לעשות תחקירים על שתי החברות האלה. כשגם הם עושים תחקיר על מסגנים, הם לא מצביעות כאשמים על שתי החברות האלה. אז איך משנים את זה? איך מתקנים את זה?
תראה, אחד הדברים שאני הכי מאמין בהם, זה כמה שיותר להביא את הדברים האלה לאור השמש. זה שבפרוטוקולים האלה, לצורך העניין, לא פורסמו בשום מקום. כתב כלכליסט, שם עליו את ידו, כל הכבוד. אבל ברמת העיקרון, לא פורסמו בשום מקום. אנחנו נגשנו חופש המידע. אנחנו נאבק על לקבל את זה. אנחנו נדאג שהציבור...
רגע, זה כן פורסם בכלכליסט או לא?
זה ספציפית פורסם בכלכליסט. עכשיו, זה מה שפורסם. כמה סיפורים כאלה לא פורסמו? זה במקרה, כתב אחד, שלמה טייטלבאום, שם עליו את ידו ומצא את הנכס הזה. אבל אנחנו מבינים שיש כאן מאות מוצרים, אם לא אלפי מוצרים. ושוב, את ואני לא מקצוענים בזה. אנחנו לא מתפרנסים מהשטיקים האלה, הם מתפרנסים מהשטיקים האלה. בגלל זה אנחנו עושים שני דברים. הראשון היה, אנחנו עוברים לכלל גורף, שאומר מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. זה כלל גורף. תצליחו לשכנע שיש חריגות, בואו נדבר עליהם. אבל זה הכלל הגורף, קודם כל. והדבר השני זה אור השמש. זה בעיניי המחתה מספר אחת. כי אם אנחנו נצליח להביא את כל הקומבינות האלה שהגיעו לרפורמה ומנעו הוזלת מחירים לכולנו, אם אנחנו נצליח להביא את זה לציבור, לנבחרי הציבור לא תהיה ברירה. אגב, גם עכשיו יכולה שרת הכלכלה, בעקבות התחקיר הזה, להשתכנע חתימה אחת שלה, ויש תקן אירופי למזגנים. חתימה אחת שלה.
תגיד, אלעד, אני משהו...
רגע, לפני שאתה נכנס לשאלה הזאת, אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. אתה בעצם אומר שאם היה חוק, או אתה אומר שזה בכלל תקנה, ולא חוק, תקנה זה בכוחה של שרה לעשות גם בתקופת בחירות דרך אגב, אם אתה אומר שבאופן גורף צריך לקבל החלטה שתמיד התקינה האירופית היא קובעת, אלא אם כן משכנעים באופן חריג שצריך תקינה מיוחדת במינה, וכנראה ברוב המקרים לא יצריכו לשכנע, כי אין סיבה שבמדינות מודרניות זה בסדר, ובמדינה מודרנית כמו ישראל זה צריך להיות יותר מחמיר. זו פעולה של שר, זו פעולה של חקיקה בארבע קריאות, טרומית ושלוש קריאות, או מה? אז זה, איך זה צריך לקרות?
זה חוק שעבר. בחוק ההסדרים האחרון זה חוק שעבר. הוא נכנס ליישום בשלבים.
בקוסמטיקה.
זה תמרוקים יהיה, קוסמטיקה זה תמרוקים, זה בראשון לספטמבר.
אוקיי.
בתקנים, מה שתיארתי מקודם, זה נכנס בראשון ביוני, כבר אוקיי. נכנס. מזון, אנרגיה ייכנס גם כן בראשון לספטמבר, ומזון, שזה המפלצת הגדולה, ייכנס בראשון לינואר. כשאתה שמעת על קרפור שרוצה לבוא ולהיכנס לישראל...
קרפור זה רשת צרפתית שהיא מאוד מאוד זולה, כי היא מייצרת הרבה מאוד מוצרי יסוד באופן עצמאי אצלה ברשת.
יש לה 1,000 מותגים פרטיים שלה.
נכון.
אגב, היא לא הכי זולה בצרפת.
נכון. 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 אבל קרפור שבאה ואומרת, אני אבוא לפתוח סניפים בישראל, זה כי היא הבינה שעל בסיס רפורמת היבוא הזו, היא תוכל להביא את המוצרי מזון שלה, המותגים שלה לישראל, בלי עוד רגולציה. למה? כי זה מוכר בצרפת.
הבנתי.
אז אני רגע רוצה לשאול משהו. תראה, כל הזמן אומרים, אני שואל את עצמי, למה פוליטיקאים, שזה התפקיד שלהם, בשביל זה, זאת אומרת, אחד התפקידים שלהם נבחרו כדי להקל עלינו פה את החיים שהם מאוד יקרים, למה הם לא עושים את זה? ואז אתה מתחיל, זה לוביסטים, והם מפחדים עם מונופולים וזה, ואני נזכר, דיברנו על זה, נדמה לי, תוכנית או שתיים קודם, על כחלון, שלא נאבק במונופול של חברות הסלולר, שזה וואחד מונופול, פרק אותם, עשה פה מהלך, תשמע, אני לא בדעות שלו, אבל אין, עשה פה מהפכה. למה בעצם לא יושבים פוליטיקאים שזה מונופולי המזון, מוצרי הניקוי, הדטרגנטים, כל הדברים האלה?
מה זה דטרגנטים? תסביר למה
שלי. אתה יודע, סבונים, אקונומיקות, כל המאבקות כביסה, מרקחים, כל הדברים האלה. למה הם לא קמים? אומרים, אני, מה שכחלון עשה בסלולר, אני עושה עכשיו בכל השווקים האחרים, וקוצרים תהילת עולם. ממי הם מפחדים?
אני באמת אומר לך, אני מתקשה להבין את זה. כחלון בעיניי הביא, מה זה בעיניי? הביא 10 מנדטים על זה.
נכון.
על רפורמת הסלולר.
יש לזה פרס לדבר הזה.
נכון, פרס גדול מאוד. בא בן אדם על רפורמת הסלולר, הביא 10 מנדטים, תשאל אותי, בן אדם שיבוא עכשיו ויכנס בצורה אגרסיבית לתחום הדיור, ראש הממשלה.
מה זה נקרא, רגע, לפני שאנחנו עוברים לתחום הדיור, הייתה פה מרב דוד שעושה פעולת מראה מצוינת לפעולה המצוינת שאתם עושים בעמותה שלכם. זה שירות לציבור. אתם בעצם עובדים אשכרה בשביל הציבור, בלי לקבל 40,000 שקל או 50,000 שקל משכורת של חק לחבר כנסת, ואתם כנראה משפיעים יותר. היא ישבה פה והיא אמרה שכנראה אין ברירה עם כל הרפורמות האלה שעושים ועם הקוסמטיקה וזה. בסוף הדבר המרכזי שצריך לעשות, יש פה 5 טייקוני מזון ועוד 2 טייקונים יבואנים, מה שאמרת, דיפלומט והחברה השנייה, שסטוביץ, וצריך לפרק אותם. כששאלנו אותה מה זאת אומרת לפרק אותם, היא הסבירה, היא אמרה, לא יכול להיות שיש מונופול בקפה, שהוא גם מונופול בפסטה. זה לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות מונופול בפסטה, שהוא גם מונופול בחיתולים. לא יכול להיות דבר כזה. צריך לפרק, בדיוק כמו שפרקו והפרידו, בין ההחזקות הריאליות להחזקות הפיננסיות. אמרו לבינו צדיק, אתה לא יכול להחזיק גם חברת דלק שנקראת פז, וגם את הבנק הבינלאומי. תחליט על מה אתה מוותר. וכנראה שצריך לעשות את זה איתם. למה לא עושים את זה? זה לא, זה, האם בארצות הברית, כשאומרים לך למה לא מבטלים את האפשרות לקנות נשק בכל מקום, אז הוא אומר לך, זה לא רק בגלל החוקה, זה בגלל הלובי של הנשק שהוא אימתני, שהוא מממן פוליטיקאים. למה אי אפשר לעשות את זה פה? הם מממנים פוליטיקאים? לאיך זה עובד פה?
א', בישראל אי אפשר לאמן פוליטיקאים. לפחות לא חוקית. אם קוראים דברים אחרים, אני לא יודע. אבל חוקית, כסף פרטי מאוד קשה לאמן פוליטיקאים. מגבלות גיוס כספים של מועדי פריימרי, זה צורך העניין, זה 11,000 שקל לבן אדם.
נכון.
זה כלום. אף אחד לא קונה פוליטיקאי ב-11,000 שקל. אז אני לא חושב שזה הסיפור פה. אני גם אגיד, אני חושב שהיא טועה מרב בהקשר הזה. אני לא חושב שזה נכון לבוא ולומר, אתה לא יכול, אני גם אגיד, אתה יודע, אני אגיד עוד דבר על זה. לבוא ולומר שיש מונופול בפסטה, זה בעיניי לא נכון. אנשים בישראל, מעדפות צרכניות בעיניי שגויות, אוהבים פסטה אוסם. יש פסטה רמי לוי, יש פסטה שופרסל, יש פסטה ברילה, לא חסר פסטות אחרות, אגב, ומחיר זול.
עובדה שמחאת הפסטה, שלרר הוביל אותה, היא הצליחה, ואנשים הפסיקו לקנות אוסם, והמשיכו לצרוך פסטה אחרת.
כי זה לא מונופול. זה לא מונופול כשיש לי מתחרים. אם אנשים ממשיכים להעדיף את זה, כי יש להם, ישראלים הם סוג של נרקומנים של מותגים, אז הוא בעיה צרכנית וצריך להידרש לה ברמת האוריינות נקרא לזה, הצרכנית שלנו.
נכון.
אבל ברמת, אני לא רואה שום סיבה להיות כבול למותג זה או אחר. עכשיו, ככל שיש לי תחרות בין כמה סוגי פסטות, אני בעד. ואז אין לי כאן בעיה של מונופול, אני אומר באמת, איפה כן?
אבל אם כל, סליחה, אם כל סוגי הפסטות בסופו של דבר מתחלקות בין שני יבואנים בלבד, או בין שתי חברות ענק בלבד, זה עדיין מונופול. אז יש לזה 5-6 שמות שונים, זה לא, 5-6 שמות שונים, זה עדיין מונופול, אם זה בסוף מתנקז לשתי חברות.
אני לא בטוח, כי כדי שזה יהיה משהו ריכוזי, צריך שיהיו שני דברים. א', שנראה מעט שחקנים, וב', שנראה שהמחיר, צמצום שחקנים הללו באמת מראה שהמחירים גבוהים יותר. בסדר, בתיאוריה הכלכלית לדוגמה מלמדים שהתחרות בין צומת ספרים לסטימצקי הייתה אחת התחרויות האגרסיביות במחירי ספרים שהעולם הכלכלי ידע. למה? כי היו רק שני שחקנים חזקים, אבל הם התחרו באגרסיביות כי כל אחד רצה את כל הקופה. זה יכול לקרות. לכן זה שיש לי מעט שחקנים, לפעמים זה בגלל גודל שוק. זה יכול להיות.
נכון, זה אני מסכים איתך.
אז בעיניי זה לא אינדיק, זה מה שנקרא, זה יכול להדליק נורה. זה לא הסיפור. גם רשתות השיווק והמזון, הרווחיות שלהם היא 4%, פעם בעשור קורסת פורשת שיווק, זה עולם די תחרותי.
רגע, אז אני רוצה בכל זאת לנסות למקד אותך. אוקיי, אנשים פחות או יותר הבינו מה הבעיות, הרבה מאוד בירוקרטיה, הרבה מאוד טופסולוגיה, שמשרתות את המונופולים ואת התעשיינים המקומיים, כדי שלא תהיה תחרות מבחוץ, לא לאפשר להביא מוצרים מבחוץ במחירים שהם לא גבוהים, אין תחרות חופשית. נניח שמחר ראש הממשלה היה קורא לך, ואומר לך, אתה אסר לענייני עוקר המחיה, אתה לא צריך אפילו את כל הסמכויות, זה מה שאנשים לא מבינים. זה כמו כחלון, הרי אף אחד לא נתן לו את כל הסמכויות בסלולר. ביבי אפילו התנגד לזה באיזשהו שלב, אבל ברגע שהוא הוביל את זה בצורה כל כך אגרסיבית, הציבור כל כך היה איתו שאי אפשר לעצור אותו, כי כמו שאמר איתה, יש פרס בסוף המסלול הזה. אז נניח שראש ממשלה היה בא ואומר לך, אתה שר לענייני יוקר המחיה, תתחיל לרוץ. מה היית מתחיל לעשות ובכמה זמן לדעתך אפשר להוריד פה את סל המוצרים הממוצע, שיודעים מה רוב הישראלים קונים, כי יש פה דוחות של כרטיסי אשראי, יודעים פחות או יותר מה הסל הישראלי, להוריד אותו בכמה? ב-25%, ב-30%, לכמה אפשר להוריד אותו?
אני חושב שאפשר להוריד אותו ב-37% לפחות.
וואלה, מה שאמרת בתחילת
מה השיחה. מה שאמרתי מקודם, בדיוק. אוקיי, זה נקודה אחת מרכזית. וזה אפשרי, אגב, לטעמי, בסדר גודל של שנה, שנה וחצי.
נכון, כי אפשר את כל הדבר הזה של חוק הסדרים, אפשר להעביר את זה גם פעמיים בשנה, לא חייבים להעביר את זה פעם בשנה, אני חושב שתהיה תמיכה ציבורית גורפת באהבה. כל פעם כשיש
תקציב,
הינתקות, או שיש קליטה של מיליון יהודים, או שיש מצב חירום, מעבירים את החקיקה, לא רואים בעיניים, מי פינוי בתי כברות, מי פינוי זה, כל החוקים.
תראה, תוספת תקציב למשרד הבריאות בקורונה.
הכל עובר, הכל עובר, או מה שעשו עכשיו עם קציני צהל, הכל טק-טק מעבירים, אין שום התערבויות משפטיות. יש מצבים שאפשר להעביר את זה, כשיש תמיכה ציבורית. תוך כמה זמן לדעתך אפשר לעשות את זה, ואיזה סוגי חקיקה צריך לעשות כדי שהדבר הזה יעבוד. לגבי התקנים, אמרת, נתת דוגמה אחת.
זה נמצא שם, מיפוי שלהם, חתימה של כולם על מעבר למסלול אירופאי, קיצרתי תהליכים, זה אחד.
אוקיי, אחד, שתיים.
שניים, כל המכסים שיש לנו. יש לנו המון מכסים, בעיקר בעולם המזון. מכס, רק נסביר.
מזון, זה... מח... רכב.
רכב, תכף נדבר על רכב, אבל קודם כל בעולם, מה זה אומר מכס? מכס זה מס על יבוא מוצרים לישראל. כאשר אני מייבא לצורך העניין, אחת הדוגמאות האהובות עליי, ענבים לישראל, אני משלם 560% מכס. מה זה אומר? שאם קילו ענבים עולה בספרד 5 שקלים, רק המכס עליו יהיה 18 שקלים. ולכן אף אחד לא ימכור את זה בישראל לפחות מ-25 שקלים, שזה די קרוב למחיר היום, ה-30 שקלים לקילו שזה נמכר באמת. אבל זו הסיטואציה. עכשיו, זה לא רק, זה בעיקר במזון, אבל לא רק במזון. ברכב, המס רכישה על רכב הוא ענק, הוא עצום. עכשיו, בעיקרון, כל המיסוי בישראל הוא, בנושא הרכב הוא פשוט לא נכון. צריך למסות את השימוש ברכב, ולא את עצם החזקת הרכב. ולכן הייתי מקל את מיסי הקנייה של רכבים. נסביר שזה יכול להגיע למעל 100%, תלוי כמה הרכב יקר בבסיס שלו.
וממסה את השימוש כדי לעודד שימוש בתחבורה ציבורית.
מצד אחד, וגם כדי לשמור על איזון. לשמור על איזון. אנחנו אגב הצענו, תוך שנתיים שלוש ייכנס לישראל, ייכנס לאזור, לא רק תל אביב, כל גדרה חדרה בעצם, נושא אגרות הגודש, שאמור בעצם למסות את השימוש בכבישי ישראל, אמור להכניס למדינה 1.5 מיליארד שקלים מדי שנה. אנחנו באנו ואמרנו, חברים, תפחיתו כנגד זה, או מס רכישת רכב, או את האגרה השנתית, על מה 1,500 שקל בשנה, כי יש לי רכב. אין שום היגיון בזה. עכשיו, המס הזה, הוא גורם גם שאני מוציא יותר כסף על רכב, וגם אנחנו הישראלים קונים רכבים בטוחים פחות, ומזהמים יותר.
כי זה עולה יקר
מאוד. כי זה יקר מאוד. תנו לי לקנות רכב מתקדם יותר, הוא כנראה יהיה בטוח יותר, ומזהם פחות. אז תנו ללכת לכיוונים הללו. אז זה עוד דוגמה. יש לנו עוד שורת דברים כאלה, שהם חוסנים את היבוא לכאן, ובכל המוצרים, מה שנקרא הסחירים, שאפשר לייבא מחול, הייתי הופך את ישראל למה שנקרא אזור סחר חופשי. זה אומר שאפשר לייבא לכאן בצורה חופשית, בלי מגבלות רגולטוריות, בלי מגבלות מס, כמה שיותר מוצרים, כדי שכשאני רואה מוצר זול בחול, אותו כלכלן יגיד למה הוא לא זול בישראל, למה? כי אני יכול לייבא ולהרוויח כסף. קדימה, אני אייבא וירוויח כסף. זה הסיפור הכלכלי על רגל אחת.
תסביר עוד פעם מה זה אזור סחר חופשי.
סחר חופשי אומר, אני מבטל את כל מגבלות הרגולטוריות שאמרנו, התקנים, הדברים האלה, מבטל אותם, כל מה שטוב באירופה, ארצות הברית.
איפה זה קיים בעולם?
באירופה לדוגמה.
הבנתי.
בשוויץ עשו רפורמה מדהימה שמשם שאבו את העיקרון בישראל, שנקרא הקסיס, ובעצם באו ואמרו...
הקסיס.
הקסיס, זה איזשהו שם נראה לי צרפתי או משהו כזה. ואמרו כל דבר שיש לו תקן במדינה מפותחת, נאמץ את זה פה גם כן. זה בעצם משם נולד הרעיון. בואו ניקח את זה גם לפה.
זה נשמע מצוין, סליחה רגע, זה נשמע מצוין. אבל למה לא עושים את זה? באמת, אני כל הזמן שואלת את השאלה הזאת, כי הכל תקוע.
תשאלי את זה 200 פעם.
ואני פשוט לא מצליחה להבין.
כולנו שואלים את אותו דבר.
מדהים, כי זה נשמע מדהים, וזה נשמע קל, וזה נשמע פשוט, וזה נשמע משהו, בעיקר המיסוי, שזה תלוי בממשלה, זה לא איזה מונופולים גדולים שמגיעים וחוסמים, ויש בירוקרטיה והכל, ואפשר להבין את החשש וכל מה שדיברת. אז למה הממשלה לא עושה את זה?
אז רגע, אולי ילד, אני אשאל שאלה משלימה, שאולי תענה. כמה כסף מדינת ישראל מרוויחה בשנה מהמכסים על היבוא?
שאלה מצוינת.
האמת שלא הרבה כסף.
מהשיטה הזאת.
תלוי באיזה תחום. ברכב, המון. המון. אבל במוצרים האחרים לא ממש. למה? כי כשהמכס על ענבים הוא כל כך גבוה, אף אחד לא מייבא ענבים, ואף אחד לא משלם מכס.
הבנתי. מכוניות זה... אין ברירה, כי זה...
מכוניות אנשים קונים ב-100% מכס, לא מכס, מס קנייה בהקשר הזה, ומשלמים הרבה מאוד כסף על זה שהם קונים את הרכבים הללו. אבל הרבה מוצרים אחרים, שהמכס עליהם הוא 100%, ההכנסות המדינה מהם זה 0.1 עגול.
כן, אבל איפה שזה לא 100%, זה 10%. ואז אפשר לייבא, ואז זה במסתבר, זה גם מייצר הרבה מאוד כסף לקופת המדינה.
היה עכשיו, כשהתחיל כל גל עליית המחירים, ליברמן יצא בתוכנית הפחתת מכסים רוחבית.
כן.
ופרסמו מלא צווים, כבר אף אחד לא יודע מה נחתם, מה לא נחתם, אבל כל אחד מהם בשורה התחתונה, בסופו של דבר הגיע ל... שם, כשמפרסמים צו להורות הציבור, כותבים מה השלכה התקציבית של זה. אז כאן זה 1.3 מיליון שקל, פה זה 4 מיליון שקל, פה זה 13 מיליון שקל. תסכמי את הכל, זה אולי 100 מיליון שקל. בתקציב מדינה של 450 מיליארד שקל, זה לא...
אז מה התשובה לרוני?
אני חושב שהתשובה היא לא בהכנסות של המדינה ממיסים בהקשר הזה.
אני תכף אגיד למה.
אני חושב שזה לחלוטין עניין של תמריצים פוליטיים.
נכון,
הפוליטיקאים בישראל חושבים שעל כלכלה אנשים לא מצביעים. נכון. ככה הם תופסים את זה. התראיין פעם, אייל גבאי.
זה נכון, עד עכשיו, זה נכון?
אני חושב שזה נכון.
זה קצת השתנה מאז 2011 המחאה, שאז התחילה תודעה כלכלית וחברתית. עד אז, בטוח זה לא היה בתודעה, ועד עכשיו אנחנו רואים שזה לא באמת משפיע על תוצאות הבחירות.
תראי, אני רוצה להסכים איתך, אני אגיד פה שני דברים.
אבל אתה אמרת קודם שכחלון קיבל 10 מנדטים בדיוק על זה.
אבל
זה הישג יוצא דופן. א', זה נכון, זה הישג יוצא דופן, אבל אני אגיד, קודם כל, הבחירות בישראל בצורה די מפגרת זה על כן ביבי, לא ביבי. אחרי שעוברים את כן ביבי, לא ביבי, הבחירות בישראל עוברות לדבר על דברים אחרים. עכשיו, כלכלה, בעיניי אגב, היום, כנראה רלוונטי לארבעה עד שישה מנדטים. אני מסתכל על אנשים שהצביעו בגלל זה לימינה, לפייגלין, בוא נראה עכשיו ליברמן, אנשים שנשאו את הדגל הזה. ורואים לאורך התוצאות האחרונות שזה כנראה ארבעה עד שישה מנדטים. הטעות בעיניי של הפוליטיקאים היא שבמצב הנוכחי, שיש פה שני גושים עם טקו ביניהם, להעביר שניים מהמנדטים האלה גוש, זה נצח בבחירות.
אני מסכים איתך ב-100%. רגע, לפני שאתה מסכם את זה, כי אני מסכים לניתוח הזה, ונרחיב עליו בסוף, אמרת אזור סחר חופשי, אמרת תקנות בירוקרטיות, מכון התקנים וכו'. בוא ניגע בנושא השלישי, וזה ההגנה הלוביסטית על חקלאים. מצד אחד אומרים, המלחמה באוקראינה והקורונה הוכיחו שכל מדינה צריכה את החקלאות שלה ואת יכולת יצור האוכל שלה, בטח כשמשבר האקלים מתעצם, ובטח שיהיו אזורים שלמים בעולם שלא יוכלו לגדל שום דבר. אבל מצד שני, כשמגינים על חקלאות, באופן שמגינים עליו בישראל, על מכסות ביצים ומכסות זה, אז אין התייעלות, כי ככה זה בחיים, כי כל אחד יש לו נחלה. מה כן אפשר לעשות ולשמור על החקלאות הישראלית?
אז קודם כל נתחיל ככה. אם דיברתי על מוצרי המזון, אני קודם 37% אנחנו יותר יקרים, אז בביצים וחלב אנחנו יקרים ב-80%.
מדהים.
אוקיי? אנחנו יקרים יותר ב-80% ביחס ל-OECD. אז נתחיל רגע לשים את זה על השולחן. אני אשים פה את הנתון שאני אוהב להזכיר אותו הרבה פעמים, במיוחד אגב, אני אומר כאן למפלגות שמתיימרות לייצג את השכבות החלשות, ועושות בדיוק הפוך מזה, אלו שמשנים את המחיר הגבוה ביותר, הם השכבות החלשות שמוציאות בעשירון הראשון והשני, מוציאות מעל ל-50% מההכנסה שלהם על מזון.
מדהים.
זו הסיטואציה. בן אדם מקבל משכורת הביתה, חצי מזה, מזון. אחרי נדבר על שאר הדברים. זה האירוע של השכבות החלשות. וכאשר מייקרים להם את המוצרים בדרך הזו, אני חושב שזה אנשים שחוטאים לציבורים שהם מייצגים בצורה הכי צינית ורעה שיכולה להיות אמיתית. עכשיו בואו נסתכל גם מה אפשר לעשות. קודם כל אני חייב לציין, אני כופר בתיאוריה שביטחון תזונתי, מה שנקרא, להבטיח לנו את המזון, זה על ידי ייצור מקומי. אם נסתכל על השנתיים האחרונות, מחסור בחמאה, מחסור בביצים, מחסור בפירות הקיץ, מחסור בחלב, מה משותף לכל הדברים האלה?
ייצור ישראלי.
ליבוא.
חסומים ליבוא.
חסומים ליבוא.
הסתמכות על ייצור מקומי בלבד.
כאשר יש לי רק ייצור מקומי, יהיה לי מחסור. למה? כי פעם יש מכת חום, ופעם יש לי מבצע צבאי בעזה.
למה? אבל יש חמאה שנכנסת מחול, ויש ביצים שנכנסת מחול.
החמאה שנכנסת מחול זה עכשיו, אבל ב-2019 לא היה. אם את זוכרת, ב-2019 רדפנו בין הסופרים אחר חמאה.
היה כתוב במקולת יחידה אחת.
אני תמיד קניתי חמאה מחול בארץ.
אשרייך שזכית, הרבה אחרים לא זכו כנראה.
נכון, אצלנו...
זה מאוד מאוד יקר, אבל.
אצלנו באזור כיכר המדינה, היה חמאה אחת לבן אדם, כולל תוצרת חוץ. במשך זה שנה.
2019 היה כאן מחסור מתמשך בחמאה, עד שבאמת פתחו את זה ליבוא. סתם לסבר את האוזן, המכס על החמאה היה 140%.
אוקיי.
אוקיי, זה נגיד לסבר את האוזן. אז זה דוגמה לגבי זה. גם ביצים. עד השנה, כל פעם בפסח, היה מחסור.
נכון.
השנה, פורר פתח מכסת יבוא.
פורר שר החקלאות.
עודד פורר שר החקלאות, פתח מכסת יבוא ביצים של 2 מיליארד ביצים. זו כמות אסטרונומית. ואמר, במקום לייבא רק משלוש מדינות, אוקראינה, ספרד ואיטליה, נאפשר גם פורטוגל, נאפשר גם פולין, נאפשר בולגריה, עוד מדינות. מה קרה בפסח?
מה זה נקרא נאפשר? מה זה המילה הזאת נאפשר? נוריד מכסים? מה זה נאפשר?
אמרו, קודם כל, יש שני דברים. יש לאפשר בכלל מה שנקרא מכסות יבוא. כלומר, אני אומר, יש מכס על יבוא ביצים, אני אומר, כמות מסוימת פטורה ממכס. זה דבר ראשון. דבר שני, באים השירותים הווטרינריים, ואומרים, ביצה לצורך העניין, לא יודע, מאוקראינה, היא ביצה בריאה לישראלים, ביצה מפולין בהקשר הזה לא בריאה לישראלים. עכשיו, אתה יושב לעצמך, מסתכל על מפת הסחר העולמי של ביצים.
ואתה רואה שמפולין מוכרים לצרפת.
לגרמניה.
לגרמניה.
עם מדינות שכנות.
כן.
ביצים, מה שונה בגרמנים, שעבורם הביצים הפולניות טובות, ועבורי ועבריך הן לא טובות.
היבוא, אולי התהליך
שלה. אם יש רגולציה על תנאי היבוא, בואי נעמוד בה, אין לי בעיה. אם צריך להקפיד על רמת קירור מסוימת, fair enough.
זה אותו צו שדיברת בה שטוב למזגנים, טוב?
לא, כי במזון לא עשו את זה. בחקלאות, מה שנקרא, לא עשו את זה. הסתכלו לזה בדרכים אחרות. עד שנכנס מנהל שירותים וטרינרים חדש, ואמר, לי יש משימה לפתוח עוד מדינות.
כי סוף סוף שר החקלאות, מדהים. הוא לא, עודד פורר, הוא לא היה שר החקלאים.
חד משמעית.
הוא היה שר הצרכנים.
לגמרי.
זהו, אז
אני חייב לצאת, עודד פורר מסתובב ואומר, אני לא לוביסט של אף ציבור, אני לוביסט של 9 מיליון אזרחי ישראל.
תמיד היה נהוג שההתיישבות, או המושבים, או הקיבוצים, אגב, גם בליכוד, ישראל כץ שר החקלאות, שולחים, או שלום שמחון, מפלגת העבודה, או תמיד שולחים את נציגנו בהתיישבות להיות שר החקלאים. וזה נקרא שר חקלאות, זה לא שר חקלאים.
זה הלוביסט הראשי.
ומה שהוא אמר קודם, כאילו הגניב את ההערה הזאת אלעד, אבל זה הערה מאוד חשובה, שצריך לדאוג לחקלאים, אבל צריך גם לדאוג לשתי השכבות הנמוכות. ושתי השכבות הנמוכות, כשהם משלמים על ביצים 80% יותר, וכשהם משלמים 50% מהשכר שלהם על אוכל, לא על מסעדות, על האוכל שהם צורכים, והם לא צורכים, לא מזון בריא ולא מזון יקר, אז אתם לא דואגים להם, אז צריך למצוא פה איזון, 80% זה לא דבר מאוזן.
אני רגע אגיד לגבי האיזון הזה, בסופו של דבר ברוב העולם עברו למה שנקרא מודל תמיכה ישירה. מה זה אומר? אנחנו מתקציב המדינה, ניתן כסף לחקלאים פר דונם קרקע מעובד, אנחנו נגרום להם להתייעל, להתחרות, להיות הכי טובים שאפשר, מצד אחד. מצד שני, הם מקבלים תמיכה מאיתנו, מהמדינה, לעמוד בתחרות האפשרית מחול.
וגם כשהם לא מצליחים לעמוד בתחרות, אז יש להם את הפיצוי, את הסובסידיה מהממשלה, בעצם.
גם בזה.
זה הפתרון שצריך להיות.
אני אגיד מעבר לזה. אני הראיתי למשרד החקלאות. יש גידולים, על פי מכון הייצוא הישראלי, שישראל מייצאת לחול. כבר היום. עכשיו, אם אני מייצא לחול, זה אומר שאני יותר זול מהעולם.
אבוקדו, למשל.
אבוקדו דוגמה מעולה, נכון. פירות הדר לדוגמה, מג'ול לדוגמה. יש לא מעט גידולים כאלה.
תמר מג'ול, נכון.
תמר מג'ול, נכון. אם אני מייצא את זה לחול, זה אומר שאני טוב כבר היום. עכשיו, מה רע לי שיותר חקלאים ישראלים יעברו לגידולים האלה, ואת הבננה אני אייבא מקוסטה ריקה? למה לא?
כי מה? כי מה? תשלים את המשפט.
כי אז אני מביא לפה סחורה בזול. מקוסטה ריקה, החקלאים הישראלים מתמקדים ביתרון היחסי שהוא יותר רווחי באקלים הישראלי, הם מרוויחים יותר כסף.
זאת אומרת...
וכולנו מרוויחים.
לא, לא כולנו, סליחה, יש פלח שלם של חקלאים שלא יכולים יותר לגדל את הבננות שלהם, ואז הם נמחקים
מהשוק. אז הם יעברו מזה לזה.
מה שהוא אומר...
אפשר לעבור מבננה לאבוקדו.
הוא אומר, לא צריך לתת לך הגנה על זה שכל החיים תגדלי בננה. הוא אומר שמשרד החקלאות, הוא צריך לדאוג לחקלאות, לצרכנים, למגדלים ולחקלאים, לכולם ביחד. ואז כדי לשמור עלייך להיות חקלאית, אם פעם אחת גידל פרחים, וזה לא רווחי יותר, אז הוא עוזר לך לעבור לגידול של בננות, הוא נותן לך סובסידיה על התקופה עד שאת עוברת, איך את עוברת, על החלפת הקרים, על החלפת הקוטפות.
אני מבינה לגמרי מה שאלעד אומר, ויש בזה הרבה היגיון, אני בכנות לא מספיק מכירה ומבינה בתחום כדי לענות, אני בטוחה שלחקלאים יש גם, או חלק מהחקלאים, תשובה לעניין הזה. אני לא מכירה.
בטוח שיש להם תשובה, אבל תראי, קודם כל, יש גם אנשים שקשה להם באיזשהו שלב לצאת באזור נוחות, אבל זה לא בעיה שלי בתור צרכן. לא, אני צריך לעזור להם לצאת, תראי, אני חושב עוד פעם, אני מומחה קטן מאוד בכלכלה ובזה, אבל כל מה שקרה, האימפריה הכלכלית שסין נהייתה בגלל שהם עבדו מאוד חזק על מה שהם טובים בו, שזה כוח עבודה זול. בסדר? ומזה נהיה, הם נהיו כזאת אימפריה, ומוכרים בכל העולם את כל האלי אקספרסים וכל הדברים האלה. ובגלל זה מייצרים אצלם צ'יפים.
מה שהוא אומר, הוא בעצם אומר שהרבה שנים, אני חושב הוא אמר שלושה דברים. הוא אמר, יש פה תקינה שמשרתת את התעשייה ולא את הצרכנים. אני חושב שזה דבר די מקובל ממעוף הציפור, שמה שתקין בפריז או בגרמניה, סביר שהוא צריך להיות תקין בישראל, אלא אם כן יש סיבות מיוחדות שצריך לנמק אותם. זה צריך להיות הכלל. קודם כל זה בסדר, אלא אם כן תוכיחו אחרת. הדבר השני שהוא אמר, יש פה מכסים בלתי אפשריים שנועדו לעצור יבוא של הרבה מאוד מוצרים. את לא יכולה את הקולגייט לקבל מספקים יותר זולים באירופה. את מחויבת להיות ספק ראשי, שזה זה צריך לפרק את זה. והדבר השלישי שהוא אומר, שאני מאוד מאוד מסכים לזה, והוא איש ליכוד שמפרגן לממשלה שהליכוד היה נגדה, והוא גם פרגן לזה בפייסבוק בזמן אמת, זה לא שהוא אומר את זה עכשיו. הוא אמר, הממשלה הזאת, פורר עשה גם דברים מצוינים בעניין הזה של המכסים. כי צריך לדאוג לחקלאים, וצריך, אני לא בעמדה של אלעד, אני חושב שחקלאות מקומית היא חשובה, אבל שר החקלאות לא צריך להיות שר החקלאים, הוא צריך להיות שר הצרכנים, שר החקלאות ושר החקלאים, והוא צריך לאזן את התמונה הזאת. זה שהרבה מאוד שנים באו בעלי עניין, ישבו במשרד החקלאות וקיבלו הוראות מהקיבוצניקים והמושבניקים, זה לא טוב. זה לא טוב, זה לא טוב למדינת ישראל. זה לא טוב למערכת הביטחון, ששר הביטחון עושה מה שטוב ללובשי המדים בלבד. לא טוב.
זה לגמרי, אני תמיד אומר, זה תמיד ככה. כלומר, יש איזושהי נטייה למשרדי ממשלה להפוך להיות, במקום אחראים על נושא, שליחי האנשים שמקורבים לתחום. הרבה פעמים, שר התרבות או שרת התרבות הופכים להיות שרי האומנים.
נכון. נכון.
זה קורה לא מעט פעמים, וגם בחקלאות זה קורה. זה קורה בהרבה מאוד, את יודעת מה, ששר תחבורה שמונע תחבורה שיתופית, זה כי הוא נהיה שר, נהגי המוניות.
עכשיו היה איזה משהו עזוי, שבאמת כל הכבוד לחילי טרופר על הדוגמה הזאת, פנו אליו אומנים במכתב, ואמרו לו, אתה חייב להתערב על הצגה שהורידו מאיזה תיאטרון פרינג' בבאר שבע. זאת אומרת, שר צריך להתערב התערבות פוליטית לטובת אומנים. הוא אמר להם, אתם התבלבלתם. אני לא שר האומנים, אני שר התרבות, ושר התרבות לא מתערב בתרבות, גם שההחלטה היא טובה, גם שהיא לא טובה. תעשו מאבק ותדאגו שהקהל יצביע ברגליים. אני מאוד מתחבר להבחנה הזו, בגלל זה אני חושב ששר בריאות לא צריך להיות רופא, ושרי ביטחון אזרחים כמו אמיר פרץ וכמו משה ארנס היו מאוד מאוד טובים במובן הזה שהם לא פעלו לטובת האנשים שכאילו קרובים לצלחת. ושר חקלאות עודד פורר הוא יותר טוב משרי חקלאות של...
אני רק אומרת שאני לא יודעת לקבוע את זה.
לא, בסדר.
תסתכלי.
שאתה מתעסק בזה, אלעד, ואני לא מטילה ספק במה שאתה אומר, בטח לא בנתונים. אני רק אומרת, אני לא יודעת לענות על זה. זה כל מה שאני אומרת.
אני שם מבחן. אני שם מבחן על השולחן. אם תוך 5 שנים מהיום, אני אומר את זה אחרת, בסדר? ב-20 שנה האחרונות, תוצרת החקלאית הישראלית לא גדלה בקילוגרם אחד. בקילוגרם אחד היא לא גדלה. למה? כי אין לה מוטיבציה להתייעל ולהתחרות ולהיות טובה יותר. אין לה מוטיבציה כזאת בסיטואציה הנוכחית. אם תוך 5 שנים מהיום, מצד אחד המחיר לצרכן יורד, מצד שני, ערך התפוקה החקלאית בישראל עולה, כי אנחנו מייצאים יותר לחול, ניצחנו את הרפורמה.
טוב, אלעד חייב לחזור ליום הולדת שלו, כי אם הוא לא חוזר ליום, א', הוא צריך להגיע לירושלים.
כן, מזל טוב.
ב', אנחנו אומרים לו מזל טוב.
תגיד מזל טוב בלייב.
אני אגיד מה...
מה, לעצמו?
אה, זה שלך?
זה שלי.
אני לא מאמין, חשבתי לילדים יש יום הולדת.
לא, לא.
היום יום הולדת, היום יום הולדת. לא ידעתי, סליחה.
הכל בסדר.
בן כמה אתה? 37. 37? תקשיב, אני בגיל 37, לא ידעתי.
רגע, שלך אחלה יום הולדת. יום הולדת שמח.
תודה רבה.
ותלך לקנות גלידה לילדים שלך, ו-37 זה גיל מהסרטים בחיי. אני אומר לך את זה מניסיון.
יאללה, נעוף
עליו. אתה עוד זוכר?
אני אעוף עליו.
איך אתה זוכר?
זוכר, דברים, דמנטים כמוני זוכרים זיכרונות ישנים, ולא זוכרים זיכרונות מהרגע להרגע. יאללה, אלה, תודה רבה. אתה עושה פעולה מקסימה, והלוואי ותיבחר לכנסת. ביי ביי.
ביי.
טוב, הזמנו את אבי גרייניק, יותר נכון, התחננו אליך לבוא.
תשמעו, אני נורא רציתי לבוא, אבל אני מאוד אוהב שמתחננים אליי, זה עושה לי את זה.
איך האינטרסים נפגשים.
עכשיו, אין לנו מושג על מה נדבר איתו, וכשתאמנו איתו לפני שבוע, אמרנו, טוב, נדבר ביום של ההקלטה. ואז הגיע היום של הקלטה, ואמרנו, נדבר בהקלטה. ואז בהקלטה אמרנו, נדבר לפני הקלטה, ועכשיו היה לפני הקלטה, ולא הקלטנו אותה לפני הקלטה, ושאלנו אותו על מה נדבר, הוא אמר, לא יודע, תדברו, אני אענה. אני איש אינטליגנט, ונראה איך תתקדם השיחה. עכשיו, כשבאים לקדם מופע, אומנים תמיד מקדמים מופע. תמיד יש להם איזה מופע, מופע משותף, מופע איחוד, מופע זה, מופע זה.
זה נשמע כאילו אומר, אתם והשטויות שלכם, יש לכם מופעים, זה.
לא, אז אומרים להם, טוב, מהארון, אתה יכול לצאת מהארון ברעיון, ואז הוא אומר, לא, את זה אני כבר נתתי לידיעות בפעם הקודמת.
אז אולי... אני גם כבר יצאתי מהארון שאני סטרייט.
אז אולי הורים מקים?
הורים מקים, זה הוא נתן למעריב לשנתיים.
לא הורים מקים, הייתה לי מורה לאורגן שהקטע אותי.
שהקטע אותו. ואז להתגרש מטעמי, הוא כבר התגרש 3 פעמים, נתנו כותרות, נתנו זה וחזרו וזה. הוא משעמם, הוא משעמם, אין לו...
כן, אני בן אדם משעמם. אבל זה שעדיין יש לי שיריות מהגופה שרצחתי בפריזר, זה לא כל אחד.
זה עוד לא נחשף.
זה עוד לא נחשף.
ואתה ככה נותן לנו את זה בחינם, אתה נותן לנו את ה...
אתה חבר.
תשמע, ביום שיש חשיפות חדשות על רצח תאירדה, אני לא יודעת אם זה לא too soon, הבדיחה הזאת.
תשמע, את יודעת מה מצאנו נושא שיחה.
אני לא בטוח שזה בדיחה.
מצאנו נושא שיחה מבחינתי. בואו נדבר על זה כמה שישראל שמרנית מבחינה תרבותית, ולא מתקדמת יחסית לעולם.
תסביר.
ה-too soon שלנו הוא בלבול בעיניי בין ממלכתיות לשמרנות. כי זה שאנשים בעמדות מסוימות אמורים להתנהג בצורה מסוימת, זה הגיוני. זה הגיוני שנשיא המדינה לא יקבל פוליטיקאי זר עם שקף קפה.
אוקיי?
אבל אם תשימו לב, אנחנו מדינה שכל הזמן מסתכלת, האומנים כל הזמן מסתכלים ימינה ושמאלה, אם זה הזמן המתאים לומר משהו, ואין פה אף פעם זמן מתאים. אין פה אף פעם זמן מתאים. אנחנו כולנו חברה כל כך מגורה רגשית, או שאנחנו כאילו שמים זין, או שאנחנו תמיד באמצע משהו, ותוסיף לזה את עידן הפיסי, ובעצם, אם אני מסתכל על סטנדאפיסטים בארצות הברית למשל, משום שהם יכולים להרשות לעצמם לאבד קהל, הם לא דופקים חשבון כמו שפה דופקים, ואם תשימו לב, כולם נאלצים לדפוק פה חשבון. אז אפשר להגיד, טוב, אבל פה המצב הוא כזה וכזה, אבל יש איזה קודש שבעצם מסרס את האמירה של הקומית, כי אם זה מצחיק, זה מצחיק. זה סתם לקחתי ממך.
זה אתה אומר למנואל.
לא, אני שואלת אם אתה מדבר על עמדות פוליטיות או בכלל.
עמדות פוליטיות בכלל אין על מה לדבר אצל אומנים. בכלל אין על מה לדבר, כי מצד אחד הוכח שהכל פוליטי, ומצד שני, אל דבר על פוליטיקה, כי אני לא אבוא להופעה שלך.
וואלה.
בוודאי, מה זאת אומרת?
אז על פוליטי אסור לדבר.
על פוליטי אסור לדבר על פרות קדושות.
אסור לדבר, והכל פה פרות קדושות.
ותן לי דוגמה בפריים טיים, בואו נחפש דוגמה בפריים טיים, מי מדבר על פרות קדושות? אין.
פרות קדושות למשל צבא?
חללי צהל.
חללי צהל.
ניצולי שואה.
זאת אומרת...
מזרחים ואשכנזים. על אשכנזים מותר לצחוק, על מזרחים לא.
נכים למשל.
נכים.
שאני נפגש איתם, הם מתים על ההומור. השחור. הם מתים על זה. הם עושים את זה ביניהם לבין עצמם. הם הקהל להומור שחור. אתה לא יכול לצחוק, לתת בדיחת נכים היום בטלוויזיה בישראל.
כאילו להגיד הומור שחור זה בעייתי. אבל זה לשיחה אחרת.
אתה רואה? אתה רואה? איך נפלת למלכודת?
ענתה לך רון קהת האור.
אבל היא ענתה לי לעניין בקטע של... אני מרגיש את האנדרסטייטמנט מה שאמרה, אני מרגיש שיש לה הומור.
כן, אבל רגע, רוני, אם כבר אנחנו בשיחה פריסטייל, אני רציתי לחלוק איתך על הדבר הזה, כי אני שמעתי אותך אומרת את זה, ואני מכבדת.
רגע, נזכיר מה העמדה של רוני. העמדה של רוני, שלא טוב לומר אדם שחור, אדם לבן, כי שחור יש לזה...
קונוטציה
שלילית, ולבן כן, אז רוני מעדיפה להגיד כאור ובעיר אור.
אז אני רק, היה לי פעם דיון עם דני אדמאסו, שאת בטח מכירה, שחוקר גזענות בין היתר, והוא גם משורר, ודיברנו על זה.
והוא גם אתיופי, נכון?
נכון.
הוא גם ישראלי אתיופי, כן. ודיברנו על זה, על איך נכון לקרוא, עשינו שיחה בהקשר אמריקני. והוא אמר, אני לא צריך להתבלבל, אפשר או חום או שחור. אני נוהגת להגיד שחור דווקא כדי לא לנסות להתפלפל עם כל מיני מילים אפרו-אמריקני, שחור, לבן, זה נגמר הסיפור.
אז אני אעשה סדר, כי מאז שהתחלתי לכתוב על זה, כותבת על זה הרבה, על השפה ועל הכוח של השפה, שהיא בורית מציאות ויוצרת מציאות, אז חשוב לי להבהיר שאין לי בעיה עם המילה שחור, ואני אומרת על עצמי שאני שחורה, וזה בסדר, אלדד. אני לא חושבת שצריך להגיד כל הזמן כהי אור רחומים. יש לי בעיה עם ביטויים שלוקחים את המילה שחור והופכים אותה תמיד לשלילי. למשל, וזה נקודה
שחור
חשובה.
בעיניים.
יום שחור, נעשה לי שחור בעיניים.
זה אני מבין.
חתול שחור, ספטמבר השחור, אפילו כשקראו לזה ספטמבר השחור, זה תמיד מגיע, גם אפילו המשטרה, כשהיא קוראת לאיזשהו מבצע, זה אומרת רשימה שחורה. כלומר, הכל
לא
תמיד הולך על כיוון
אני
השחור.
אני מודה לך על זה, אני לא חשבתי
אז,
על זה.
אז זה הנקודה שאני חשוב לי להבהיר אותה, וזה הנקודה שאני רוצה שאנשים ישימו לב כשהם מדברים, וכשהם אומרים, כשאני קוראת ספר לילדה שלי, שהיא בת 5, ואני פותחת את הספר, ספר בעברית, ואני רואה שאמא קמה בבוקר ואומרת, זה ספר מפורסם, אני לא זוכרת את שמו, קמה בבוקר ואומרת, היום היה לי, היא מדברת על, עם הילד שלה, ואומרת, היה לי יום שחור, וכשאת הופכת את הדף, כל העמוד צבוע בצבע שחור, איזה מסר זה מעביר לילדים? לנו יש את היכולת ליצור את ההבחנה הזאת, ולהבין שלא מדברים ככה וזה, ולנסות וככה, לנסות לשנות משהו אצלנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה. לי יש מספיק עמוד שדרה, יש לי מספיק ביטחון עצמי, כי אני כבר אישה גדולה, כבר עברתי דבר או שניים בחיים, וזה לא יפריע לי באופן אישי אם ידברו ככה, אבל אני רוצה את זה בשביל הילדה שלי, אני רוצה את זה בשביל החינים שלי, אני רוצה את זה בשביל אנשים כאור, בעיקר ילדים שגדלים לעולם כזה, וכשהם רואים ספר כזה, וכשהגננת שלהם מדברת בצורה כזאת, וככה היא מספרת את הסיפור, מה הם מבינים? שצבע האור שלהם, שהצבע השחור הזה הוא תמיד שלילי, הוא אף פעם לא חיובי. תיקחו למשל את הצבע הלבן, הוא תמיד מגיע מהמקום הטהור והמלאכי והיפה. כל פעם כשאני מדברת על זה, אז אנשים אומרים לי, אבל רגע, רגע, מה זה להלבין את פניו, או להלבין כספים? אז אני אומרת, נכון, אבל זה שני ביטויים, לעומת 20 ביטויים, שתמיד הצבע השחור נמצא בצד השלילי. וגם כשלוקחים את הלהלבין כספים, דיברנו קודם על עורכי דין, זה מהעולם הזה המשפטי, להלבין כסף, גם פה זה חיובי, כי כשאתה לוקח הון שחור, תמיד זה הון לא חוקי, ואתה לוקח אותו, וכשאתה רוצה להפוך אותו לחוקי, אתה מלבין אותו, טוב. ואתה עושה את הפעולה של ההלבנה. טוב. אז זה הנקודה שחשוב, להגיד שסליחה שלקחתי לך את הבמה.
לא, 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 לא לקחת, אנחנו ביחד, את לא לקחת לי שום דבר שהוא שלי, ואני גם מודה לך על מה שאמרת, כי אני לוקח שני דברים. אחד, זה בסדר שאני רואה באדם שחור, אדם שחור. נכון. בהנחה שאני מנקה את עולם הדימויים הבלתי מודע שלי.
בדיוק.
וזה למשל, לא פוגע בהומור.
נכון.
רגע, אני רוצה לחזור ולדבר איתך על, על הצנזורה שאומנים מטילים על
כולל
עצמם.
כולל אני על עצמי, כן.
כולל אתה על עצמך, כנראה, אני לא יודע, אני לא בטוח בזה, כי אני דווקא זוכר שאתה מאוד מאוד מתבטא פוליטית.
כן, אבל כשאני רוצה להביא קהל להופעה, כן, אני אבל, מאוד נזר במה נכון, שאני שם ברשתות.
נכון, אבל זה קל לגייס אותך.
כן, כן, זה ברור.
אני גייסתי אותך כמה פעמים לסרטונים פוליטיים, ואתה מביע דעתך ואין לך בעיה עם זה, ואתה משלם על זה מחירים. הייתה פה עדי ססון, אני חושב לפני איזה פרק אחד או שניים, והיא סיפרה על הקשיים שלה. בפריפריה אומרים לה שהיא השתכנזה. בתל אביב אומרים לה שהיא בהמה. היא אישה, היא מספרת בדיחות על פמיניסטיות פרוגרסיביות, אז אומרים לה שהיא שוביניסטית ושונאת נשים. היא מספרת בדיחות על דתיים, אז אומרים לה שהיא השתכנזה, היא מספרת בדיחות על חילונים, אומרים לה שהיא עוד פעם שהיא בהמה. היא ימנית, אבל היא לא אוהבת את ביבי.
אנחנו צריכים שעה על השיחה הזאת.
והזכרתי לה, הזכרתי לה, שכשסי-קיי הגיע לארץ לפני...
לואי סי-קיי,
לפני כמה חודשים ספורים לבדיקת חומרים שלו בבית החייל, תוך שנייה וחצי, שלוש הופעות היו סולד אאוט, כמעט כל האנשים באולם, כי אתה רואה את זה בית החייל, זה באמת אולם מאוד קטן, אתה רואה שזה אומנים, כל הקס של ארץ נהדרת הייתה שם, כל הקס של יורק שליין היה שם, מלא מלא כותבים שאני מכיר, אתה רואה שכל תעשיית הטלוויזיה למיניה, וכל כתבי הבידור, וכל נכון. מבקרי הטלוויזיה למיניהם, שיש להם המון מה להגיד על PC, והמון מה להגיד על איך מדברים, ואיך לא מדברים, ואם נפנופי ידיים באולפנים, ולא אם נפנופי ידיים באולפנים, מגיעים לראות הופעה של CK, אחרי ההסתבכות שלו בהטרדות מיניות, שכל ההופעה, כל ההופעה המינית, כולל על פנטזיות על נערים, בואו נגיד את זה ככה, בשיא העדינות. כן. וכולם מתגלגלים, מה זה מתגלגלים? אני לא מצליח לשמוע את ה... את ה לא מצליח להבין את האנגלית מרוב הרעש בתוך האולם. אתה יודע, זה אנגלית שצריך לעקוב אחריה. זה לא שפת אם שלי אנגלית. ואתה אומר, אם אומן ישראלי היה משמיע טקסט כזה, כל האנשים שיושבים באולם היו שוחטים אותו לאלף חתיכות.
נכון, נכון.
עכשיו, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה משהו שאתה רוצה לבוא וגם לנוע בחוסר נוחות, כי זאת האומנות, זה ה...
או שאתה רוצה לצחוק על דברים שאתה צוחק עליהם בחדרי חדרים, לא בחדרי חדרים, יש פה פטנט. אנחנו עשויים מכתבים ואנחנו כל פעם מחפשים את האמצע. כן? אז האם אנחנו צריכים להביא משהו שהוא רק אמצע? זה כמו, יש כל מיני חומרי גלם בעולם, כן? אז מה, לא נדבר על חומרי הגלם, קודם תביא את זה מבושל, ואז נדבר על ממה זה מורכב, זה מעניין להביא את זה לא מבושל. זה מעניין, כי כולנו, יש בנו דברים, למשל, יש אנשים מבוגרים ונשים מבוגרות שהם ילדותיות וילדותיים, בקטע מודע. ובתוך עולם הילדותיות, העיכוב ההתפתחותי שלהם, לחלק מאיתנו יש עיכוב התפתחותי.
אבי הצביע עכשיו על עצמו.
אני כמבוגר, אם אני יכול לדבר על העיכוב ההתפתחותי שלי ולצחוק על עצמי.
שאתה מרגיש הכי בנוח עם הבן שלך אליי.
בדיוק. אני אצחק בן 12, אז אני אצחק על עצמי על זה שיש לי עיכוב התפתחותי. אבל כל כך הרבה אנשים שאני מדבר איתם על עיכוב התפתחותי, יגידו, מה, לך יש עיכוב התפתחותי? הכל נורא סגור, לך אין עיכוב התפתחותי, ויש לי מישהו שאני מכיר שעיכוב התפתחותי.
וזה לא פיסי לדבר על זה.
ואתה לא יכול לדבר על אנשים עם עיכוב התפתחותי. יש פה, חבר'ה, יש פה הרבה הרבה דברים, אבל הבעיה בישראל, שקשורה לתרבות וקשורה להכל בעיניי, היא שאין יותר יכולת להכיל מציאות מורכבת.
שמה זה אומר? תנסה לפרט את זה.
תיקח את הרשתות החברתיות, כן? אתה בתור, בן אדם פוליטי, לפעמים בתור פרשן פוליטי, אתה צריך לבוא ולתת את הוואן ליינר שלך.
נכון.
עכשיו, העולם לא בנוי מפיצ'ינג. העולם הוא לא כזה ענייני באמת. הפכו אותו לענייני, ומי שלא מסוגל על הוואן להיות ענייני ונורא קוהרנטי, הוא מבלבל במוח, הוא מזבל את השכל. כשמהותית, הדברים שאנחנו צריכים כחברה, שיפתחו אותנו ויגרמו לנו לגשר על פערים, ויגרמו לנו להיות מאוחדים, זה להבין מציאות מורכבת. קחו את הדוגמה הכי ברורה ב-80 שנה האחרונות, הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
אוקיי.
מה אומרים? אין כזה דבר פלסטיני, מה? מי אלה פלסטיני? עכשיו, זה 3 מיליון אנשים, לטרנסג'נדרים אנחנו אומרים, אם הוא רוצה להיות אישה סבבה, פלסטיני אתה לא יכול להיות. מה אתה, אין כזה דבר. עכשיו, תארו לכם, בממלכת יהודה, היה מלך ישראל, שהיו לו 3 מיליון פלסטינאים. אז, אי אפשר חומות, אי אפשר לשלוט, הם מסתובבים לך בתוך השטחים, אין גבולות ברורים. מה תעשה איתם? היית מוצא פתרון לסכסוך. אתה לא יכול לשלוט על 3 מיליון אנשים שמסתובבים. אנחנו הצלחנו לעשות את זה, אבל כל סכסוך, מי שמבין קצת בהיסטוריה, לימדו אותי את זה, מי שמבין קצת בהיסטוריה יודע שסכסוכים, תמיד נפטרים בסוף.
תמיד. שאלה... גם אירלנד ובריטניה זה לקח 400 שנה וזה נפטר.
כמה דם. שאלה נכון. כמה דם. אז לבוא ולהגיד, יש סכסוך, אבל אין פלסטינאים, זה תוצאה של תרבות שלא מקבלת מציאות מרובדת.
אז אני, סליחה, אני רוצה קצת לחלוק איתכם על זה. אנחנו, זה נכון ולא נכון. אני מסכימה שיש צנזורה עצמית.
אני חושב שזה או נכון או לא נכון, עכשיו תבחרי באיזה צד את.
אז זה בדיוק זה. שהצנזורה שאתה מדבר עליה, שהאומנים מטילים על עצמם, אני חושבת שנגיד, זה חל על יותר רבדים בחברה מאשר אומנים. למשל, אני כעיתונאית מאוד מצנזרת את עצמי.
מקבל?
בהרבה מאוד דברים שאני אכתוב ברשתות החברתיות, או יותר נכון לא לכתוב. אגב, זה גם יכול להיות דברים לא פוליטיים, אלא בדיחות על הילדים שלי, שיש לי איזה קבוצת וואטסאפ של חברים, שאם אני רוצה לעשות בדיחה שהיא קצת יכולה לא להתקבל טוב, אני אעשה איתם, והם אומרים לי, לא לצייץ, למשל.
זה עצוב לי.
לא, יש דברים שהפרסונה הציבורית שלי, אני בחרתי נכון לעכשיו, שזה לא מאפשר לי...
אז הפרסונה הציבורית שלך לא משקפת תמיד את האוטפוט הטבעי שלך.
אני לא צריכה להיות הכל... כל הזמן.
לא, את לא צריכה להיות הכל כל הזמן. אני צריך להיות הכל כל הזמן.
אבל מה שאני כן רוצה להגיד, זה שאני חושבת שמצד אחד נכון, יש הרבה מאוד מהפורמטים שאנחנו מכירים, שלא מאפשרים את השיח המורכב, וגם רוב החברה לא יכולה להתמודד עם שיח מורכב. אתה צריך, ברגע שאתה מביע דעה אחת, אתה שייך לאיזה סט ערכים אחד, וזהו.
נכון, נכון.
מצד שני, השיחות האלה, כמו בפורמט הזה, מתקיימות, היא מתקיימת עכשיו, אנשים מאזינים לנו, ויש יותר ויותר פלטפורמות מהסוג הזה, כמו פודקאסטים. וזה מראה לי, זה נותן לי לפחות את התקווה, שיש גם את הדרישה הזאת. אנשים רוצים לחזור לשיחות.
אני אגיד לך מה אני חושב על ה... בפינלנד יש ממשלה שמקדמת עכשיו אפשרות להיכנס לנאטו, לא להיכנס לנאטו בעקבות המלחמה באירופה. שזה סוגיה, כדי שפינלנד תיכנס לנאטו, זה כמו הפרדת דת ומדינה בישראל, זה החלטה הכי דרמטית. ועדיין ראשת הממשלה יכולה ללכת לפסטיבל רוק, ולהתלבש כמו שמתלבשים בפסטיבל רוק. וכשרבין היה הולך לבקר בצבא, הוא היה הולך עם בגדים של צבא. לא בגלל שהוא לא דמוקרט, אלא בגלל שזה מלא חול ומלא אבק, וזה מגוחך. בעיניי זה היה מגוחך לראות את בנט, שהוא חייל קרבי וקצין קרבי, הולך למפגשים עם חיילים בשטח, שהכל מלא אבק, והולך עם חליפה. עכשיו, הצנזורה שאת מטילה על עצמך, כי את אומרת, זה מה שהציבור רוצה. אני לא יודע אם זה מה שהציבור רוצה.
לא, זה מה שאני רוצה.
זה מעולם לא נבחן. אני חושב שאם אנשים שהם חזקים, אם שלמה ארצי לא היה מפחד, ממה יש לו לפחד? הוא ממלא את קיסריה. הוא לא צריך לפחד מלהביא עמדה פוליטית. ברי סחרוב לא צריך לפחד מלהביא עמדה פוליטית. השחקנים האלה שהלכו עכשיו, שעכשיו אני רוצה להראות צנזורה הפוכה. אוקיי, כשאתה שמאלני, האם אתה לא הולך לפסטיבל סרטים בשומרון? אני לא יודע. אולי אתה כן הולך ומציג שם סרטים שמרים את ה...
אבל לא יציגו אותם את הסרטים.
אוקיי, אבל אולי כן עושים את זה, כי כן גרים שם אנשים וצריך לשנות את דעתם, ותרבות זה תמיד דבר טוב.
תראה, יש לי הרבה דברים להגיד על שמאלנים. יש לי הרבה דברים לא טובים להגיד על שמאלנים.
שהמציאות היא מורכבת. היא מורכבת גם... אני חושב שאנשים... שמה שאנשים היום יותר מחפשים, ואנשים חזקים לא נותנים לאנשים את הסחורה הזאת, זה להיות אנשים יותר אותנטיים. ולא שלמים.
יש בלבול, העולם מבולבל.
ולא זה, והדבר הזה כן תופס.
אבל אתה לא חייב להיות הכל כל הזמן, בגלל שיש רשתות חברתיות.
אני לא יכול להיות.
הרי יש אנשים שהם אנשים פרטיים גם באופי שלהם, וזה לא, לאו דווקא
בא מפחד. זה לא בגלל הרשתות החברתיות.
לא, אני אומרת, אתה אומר, למה שלמה ארצי לא חושף את הדעות שלו, ממה הוא מפחד, הוא ממלא את קיסריה. אולי זה לא בא מפחד. אולי זה לא מי שהוא רוצה לשיר.
אני חושב שהוא יודע עם מי יש לו עסק. הוא בן אדם מאוד פוליטי.
קודם כל אולי, אבל אם הוא בן אדם פוליטי, הוא צריך להביע דעתו, בדיוק כמו שבאמריקה, זמרים ושחקנים לא מתביישים להביע עמדה בתמיכה בטראמפ, חלקם תמכו בטראמפ, או במועמד הדמוקרטי. הם לא מתביישים בדבר הזה. אני חושב שאנשים חזקים יכולים להיות יותר אמיצים. אם הקטע שלך אומר, אני בלבלה, לי אין ממש דעה פוליטית, אני לא בעניין הזה, סבבה. אבל אם יש לך דעה פוליטית, תביא אותה. אם יש לך דעה מוסרית, תביא אותה. אם יש לך, נניח, ראיתי עכשיו מה שעשו ליובל דיין. ראיתי אומנים שמתנפלים עליה. ואז שאלתי את עצמי, אם הם היו פוגשים את ראש ממשלת הודו, או את ראשת ממשלת הודו, הם היו מתגאים בזה שהם לא לוחצים ליד, אלא שהם לוחצים
לחיצה מזרחית. היה תאום ציפיות.
אז אני חושב ששיחה יותר מורכבת, ולא קרה שום דבר, ומותר לבן אדם, הוא יכול להיות ליברל, ועדיין להחליט שהוא שומר נגיעה, והכל בסדר, ולא קרה שום דבר. אני כמה פעמים בחיים שלי, אני לא ביידן, אבל כמה פעמים בחיים שלי הושטתי יד לאישה דתייה, היא לא לחצה ליד, לא הובכתי, לא קרה שום דבר. אמרתי לה, וואלה, לא שמתי לב שאת דתייה, את לא תאמיני, למרות שאת עם כיסוי ראש, אני בן אדם חילוני, אז לא בדיוק חיברתי אחד לאחד.
הפעה ממש מחמיאה לך. או, זה אסור להגיד.
יש מדיניות, יש מדיניות של אנשים, בלי קשר דרך אגב, כן יובל דיין, לא יובל דיין, כן ביבי, לא ביבי, כל זה. יש מדיניות של אנשים שמחפשים דם, ומחפשים לינצ'ים. עכשיו, איפה זה מתחיל? עזוב רגע מה שלמה ארצי חושב. תאר לך ששלמה ארצי יעלה תמונה של סטייק על מנגל ביום שישי אחרי הצהריים.
נו, אז מה יקרה?
אתה יודע מה יקרה?
מה יקרה?
יקומו עליו.
מי יקום?
למה אתה אוכל חיות?
מי יקום?
ולמה אתה...
מי
לא, עכשיו, יקום? אני, אנשים
אני
כנראה...
אני תמיד אומר לאנשים שהם חושבים שהם עוברים לינץ' בטוויטר, אני מציע להם לשים את הטלפון על מצב טיסה.
נכון.
לרדת למטה לרחוב ולגלות שאיש לא שמע, על הלינץ' שמתנהל.
בדיוק.
לינץ' לא מתנהל ברשתות, זה שטויות בגלל סגבניות.
קודם כל, יש אנשים שחיים ברשתות, ובשבילם זה לא שטויות.
שים את זה על מצב
פיסה. אין בעיה, אתה צודק, אבל אני חושב שנהיה איזשהו אוטומט כזה, של להגיב, דרך אגב, הפרומה שאמרת, אבי, על העניין של הפוליטיקלי קורקט. היום אנשים מצייתים לקצוות. זאת אומרת, אם אני היום, נגיד, לצורך העניין, נגיד, אתבטא בצורה מינית חריגה, לא ראויה, אני אחטוף ובצדק. רגע. אבל אם אני אעשה משהו שהוא יכול להיות לא הכי פוליטיקלי קורקט, אבל הוא גם לא כזה נורא, עדיין הקצוות יוליכו נגדי איזשהו סוג של קמפיין, והרוב יציית לו. עכשיו, אני מניח שיש אנשים שלא מסוגלים לעמוד בזה.
רגע, עכשיו, אבי, לדעתך, כשאתה מסתכל על סטנדאפ אמריקאי, על סטנדאפ, עכשיו יש הרבה בנטפליקס, סטנדאפ אוסטרלי, שזה אנגלית יותר קשה לפענוח.
תרבות יותר קשה לפענוח.
הם הרבה יותר אמיצים. זה בגלל שיש להם קהל יותר גדול, או כי הם לא מעלים על דעתם לעשות סטנדאפ שהוא לא פורץ גבולות?
יש לי תשובה טיפה מורכבת.
תרכיב אותה.
בארצות הברית למשל, שזאת מדינה עם אלמנטים מאוד שמרניים מצד אחד. כאילו, אומה שחלקה הגדול לוקה בבורות מצד אחד. יש להם כמה ערכים שלפי דעתי נעוצים בחוקה שלהם, שאנשים באמת יכולים ללכת, אם יש אפליה, הם יכולים, תיאורטית לפחות, ללכת לבית המשפט, יש להם קייס, כן? אצלנו לא רק שאין חוקה, גם במגילת העצמאות, היא לא עוזרת לך כל כך, גם אם בית המשפט היה מכיר במגילת העצמאות.
נכון.
אין לך שם את המילה שוויון, יש לך את המילה חירות.
נכון.
ופה בעיניי הכל מסתבך.
לא, יש שוויון מדיני גמור, אבל
בצורה שאתה מדבר, זה לא קיימת. שוויון, המילה שוויון הוצאה. יש פה חירות לעשות את מה שאתה רוצה, מה שנהפך בעיקר מבחינה קפיטליסטית חזירית, סליחה שאני אומר. מי שיש לו כסף יכול לעשות עוד כסף, מי שאין לו כסף לא יכול לעשות בכלל כסף.
יעבוד בשביל זה שיש לו כסף.
בדיוק. אבל כל העניין פה של האקלים השיחתי והתרבותי, הוא שאנחנו פה בהישרדות, אנחנו מדינה שכל הזמן מאיימים עליה, אנחנו מדינה שיש לה אתגרים, ובעצם מי שיכול לחולל שינוי בעניין הזה, סליחה על התשובה המאכזבת, זה דווקא הפוליטיקאים. משום שאנחנו בתקופה מאוד מפולגת, מאוד מאוד מפולגת. אני גם יודע למה, אבל עזבו, אין לנו זמן. אנחנו בתקופה מפולגת, ומה שצריך לקרות כדי שלא נהיה מפולגים, זה משהו שנשמע נורא נורא תמים. צריכים להיות פוליטיקאים עם אינטרס להיטיב איתנו.
רגע, אבל עזוב רגע את הפוליטיקאים, כי אני חושב ש...
אין עזוב, הכל פוליטי.
לא, כי אני...
גם מה שהיא מדברת עליו הוא פוליטי.
אני אגיד לך משהו, פוליטי. תראה, בסוף אתה רוצה למכור כרטיסים, אז אתה מפחד...
לא.
רגע, לא אתה, בסדר, אתה...
אני רוצה למכור כרטיסים.
אתה מושגי, אתה רוצה למכור כרטיסים, אז אתה לא רוצה לומר משהו בפייסבוק. פוליטיקאי רוצה להיבחר, אז הוא לא רוצה להיכנס למשהו שיאבד את הבא שלו. לכל אחד יש אינטרס. בסוף כל אחד... כדי לתקן חברה, כל אחד צריך לשלם את המחיר, ולא להסתכל לשני ולהגיד לו, אתה יכול לשלם מחיר. אנשים חזקים בתחומם, באי-טק, בתרבות, בזה יש אנשים שפותחים קופה, היא נסגרת אחרי דקה, הם יכולים להרשות לעצמם לשלם יותר מחירים, להביע יותר עמדות. אתה היום אומן מאוד מאוד ותיק, אני חושב שלא משנה כמעט מה תגיד, אלא אם תתמוך ב-BDS, אתה ועידן פותחים קופה, זה סולד אאוט אחרי שנייה. זה משהו שגורם לך להרגיש חופשי לדבר יותר, כמו שאתה מדבר
לא,
פה עכשיו?
לא, ממש לא, ממש לא. יש לי גם כישלונות מסחרים בשנים האחרונות.
אוקיי.
זה לא העניין, יש לי הצלחות ויש לי גם כישלונות. לא כל פיפ שאני עושה מצליח.
נכון, אתה אומר, השירים שלך, ההופעות שלך, לא כל דבר פוגע.
לא כל דבר פוגע. וזה בסדר, זה בסדר, אבל...
יש קורלציה עם דעה פוליטית שהבאת? לכישלונות או להצלחות?
לא, אני לא מאשים את ה...
לא, אבל מה אתה מרגיש? אתה מרגיש
ש... אני מרגיש שלפני שאנחנו מדברים על סוגי האומנות, או מה פה לא מכבד, או משהו, זה לא עניין. אני חושב שזה לא קשור אם את עיתונאית או אני אומן. זה קשור לאקלים שלנו. אני חושב... שגם האינטליגנטים בינינו, אני לא מוציא את עצמי מהכלל, אנחנו מאוד מבולבלים. יש פה משהו שאתה צריך תמיד לחתוך את האוויר במשהו שהוא מובן ומוצג, ואין זמן. אין זמן. יש פה איזה תכלס שלא מביל אותנו לתוצאות מי יודע מה מדהימות, ואני...
אבל אני שלא מאפשר לדבר על מורכבות, אני מבין מה שאתה אומר.
עכשיו, בגלל זה, באופן אישי, ככה אני רואה את העולם. יכול להיות שאני one track minded, אבל אני, ההיגיון האישי, הרגשי שלי אומר, שאם אין פה אקלים לשיחה על מורכבויות, it's going down, baby.
טוב, איזה הופעה אנחנו מקדמים?
הופעה ש...
עכשיו יש לך הזדמנות לקדם את כל שלל ההופעות שלך.
אתה באמת רוצה שאני, אחרי שהפלתי את הכל על הרצפה, אתה רוצה שאני...
זה הזמן. מה זאת אומרת? זה הזמן, אנחנו מרימים.
יום חמישי במרכז עיניו.
קדימה, הפועל.
אני מופיע עם גם וגם.
מה זה גם וגם? תזכיר למי שלא מכיר ולא יודע.
גם וגם זה מופע של... אני קורא לזה סיפורים. סיפורים דרך שירים ודרך סטנדאפ.
שאתה ומי מופיע?
אני ועוד נגנים.
מקסים. כן, ראיתי שאלת משהו בפייסבוק.
ומארח את דרור קרן.
דרור קרן הוא תותח. אוקיי. מה עוד? איזה עוד הופעות יש לנו בקיץ?
עכשיו אני עושה משהו פוליטי על שוברים שתיקה, סטן.
ישר אני נדרכתי, אמרתי, איך פספסנו את הכותרת הזאת?
מחבקים את שוברים שתיקה. תגייס להם, תהיה פרזנטור שלהם.
כן. אלא, אני עושה איחוד בין שוברים שתיקה לעצל.
כן, זה ישבור קופות לדעתי, אנשים לא ידעו אם לקנות כרטיס.
כן, אפרופו מציאות מורכבת. יואב אליאסי, בוא פעם באמת, תנסה להבין מה המנכ״ל של שוברים שתיקה מנסה להבין. כן, וזהו.
וזהו, זה מה שאנחנו עושים בקיץ, רק את ההופעה הזאת ביום חמישי, ונוסעים ליוון?
לא, מאחדים בין יואב אליאסי ל...
ונוסעים ליוון.
לא, לא ניסה ליוון.
מה, השנה לא תיסו ליוון?
אולי לאיטליה.
וואלה.
כן, כמו איזה פריבילג לבן.
ואתה עושה גם קורסים ללימוד כתיבת שירה?
אני מלמד גם באקדמיה למוזיקה.
לא, אבל אתה עושה גם קורסים ל...
וגם שיעורים פרטיים לכתיבה והלחנת שירים. בבקשה...
שמה זה אומר? כל אחד יכול להלחין שירים, או שצריך איזושהי...
לא כל אחד.
איזושהי נקודת התחלה?
לא, אם אני אתן לכל אחד שחושב שהוא יכול להיכנס...
לא, אז איך זה הולך?
להיכנס אליי הביתה, אז יבוא אליי. כל הלא אפויים יבוא אליי.
לא, אז אתה עושה מבחנים?
לא, אני מברר קצת את הרקע של הבן אדם, אם יש לו מיומנות כלי בסיסית לפחות.
ויש אנשים
שאתה אומר... אם הוא יודע עברית כמו שצריך.
רגע, כתיבה או הלחנה או גם וגם?
הוא אמר כתיבה והלחנה.
אני לא בטוחה שצריך לדעת עברית כמו שצריך כדי לכתוב שירים היום ולהצליח.
הנה עוד נושא לפודקאסט.
טוב, אבי, אנחנו מתים עליך, כבר היית פה.
תודה רבה.
רגע, אבל לא עשית...
גם עכשיו אתה תהיה פה בהמשך.
אבל רגע, אתה לא רוצה איזה שערוריה לטובת ההופעה ביום חמישי?
לא, לא, הוא
אמר, תראה, אני ניסיתי, רוג'ר ווטרס טעה,
לא, הם חבורה של קקות, ה-BDS האלה, אפרופו מציאות מורכבת, ה-BDS זו דוגמה מובהקת ל-left wing שהוא חרה.
ה-BDS זה דבר שצריך להגיד, להפסיק להגיד את שמו, כי אנחנו סתם מאכילים את המפלצת הקיקיונית הזאת, שרק צומחת מזה שאנחנו מסכימים את קיומה.
תסביר למה אתה חושב שזה...
זה אותו דבר, כמו שימנים לא נותנים לשיחה על הסכסוך והמורכבות שלו להתפתח, זה אותו דבר ה-BDS. זה שמאל שלא באמת מבין את המורכבות שיש פה, והם מצפים שמחר, כן? מחר יהיה פה שלום על חשבון מדינת ישראל.
אז אני פעם אם תרצה תבוא וננהל שיחה, כי אני מכיר את הצד המרקטיאלי, דיגיטלי של ה-BDS מצוין, זה ארגון רשע, מנוהל, ברמה שאתה לא יכול לדמיין, כל הזמן אנחנו אומרים, הבוטים, הזה, יש להם, הם יכולים להעביר בית ספר, באיך מנהלים הנדסת תודעה על סטרואידים.
לא, בישראל הם לא...
לא, מישראל, ממש לא בישראל.
חבר'ה, העולם גלובלי.
ממש לא בישראל, בעולם.
ישראל בהנדסת תודעה ובבוטים יכולה ללמד את כל העולם. אין אף אחד שמצחצח לנו את הנעליים.
אבל גם המייסד של ה-BDS לומד באוניברסיטת תל אביב, שזו הצביעות הכי גדולה של ארגון שהם... עזבי,
נעשה עליהם פעם תוכנית.
היי, באמת, לא, מה פתאום?
טוב.
סיכוי לדבר.
שההופעה תהיה מלאה.
אלא אם כן יהיה לי משהו מצחיק להגיד
עליהם. שיהיה לך קיץ מגניב.
תודה לכולנו.
מה תביא לנו מאיטליה?
תזדקף ואל תפחד לומר את דעתך. השיר אתה כבר לא תהיה.
אם אני מפחד, גם אם אני מפחד, זאת סיבה מצוינת לדבר, ואני מפחד. ולכן זאת סיבה, כי עצם העובדה שמישהו כאן מפחד, והוא בן אדם לא מטומטם, כדאי שאנשים יקשיבו לאלה שמפחדים. רעיון.
יאללה, אנחנו מתים עליך כאן.
תודה רבה, חבר'ה.
ביי. תודה.
טוב, סיימנו. אנחנו תמיד זוכרים להודות גם לעומר, שהוא העורך הטכני שלנו, וגם לשקד, שהיא העורכת של כל, ה, כל הפרלמנט הזה, וכל התוכנית הזאת, וכל הפוד הזה, ו... וזה לא קל לעבוד איתנו, אנחנו קליינטים מאוד קשים ומסובכים.
לא, לא, לא.
וכשאתה אומר איתנו, אתה מתכוון איתי על דעת ינין.
זהו, בדיוק. אנחנו קלים. הבעיה היא לא אנחנו. נכון. אבל בגלל שאני מפחד מתביעת דיבה, אני לא אומר מי הבעיה.
לא, לא, זה גם נכון. אני לא תובע דיבה. אז טיסלם עליכם ושתפו את זה בכל הכוח. מה המצב?
יס. מה המצב?